שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו במשנה בדף זין עמוד ב', הסוגיות שראינו מתחילת המסכת עוסקות בענייני המלאכות המותרות והאסורות בכל המועד. הסוגיות שעסקנו בהן מתחילת המסכת עוסקות במלאכות המותרות או האסורות בכל המועד, והסוגיה שלנו פונה לפעולה אחרת שאסורה במועד, אבל לא מצד המלאכה שבדבר, אלא מצד הפגיעה שלה בשמחת הרגל. והנחה פשוטה היא שוודאי שאחד הדברים שמאפיינים את חול המועד, מעבר לכל ענייני המלאכות שדיברנו בהם בהרחבה, אז אחד הדברים שמאפיינים את חול המועד, זה מצוות ושמחת בחגיך, שבוודאי נוהגת בכל ימי החג כולם, וגם המשנה של היום וגם המשניות שנראה בעזרת השם מחר, כולן מכוונות אל העניין הזה של פגיעה בשמחת הרגל. הסוגיה שלנו היא סוגיה מענייני נגעים. לא הרבה יוצא לעסוק בענייני נגעים, כמובן אין תלמוד בבלי וגם לא ירושלמי המסכת נגעים, אלא רק משניות בסדר טהרות, ועל כן המשנה שלנו עוסקת בהקשר של דיני נגעים, כאשר הנחת היסוד לאורך הסוגיה היא שאחת הפעולות, כמו שאמרתי, שלא עושים במועד, לא מצד מלאכה שבדבר, אלא מצד הפגיעה שלה בשמחת הרגל, זו ראיית נגעים. אתה לא הופך אדם למצורע בכל המועד, בלשונו של הרמב״ם, אין רואים את הנגעים במועד, שמה יימצא תמה ונמצא חגו נהפך לאבל. אין לך משהו יותר נורא מלהפוך להיות מצורע, ולכן לא רואים את הנגעים במועד. כאמור, זו ההלכה שמתחדשת בסוגיה שלנו. הדיון כאן בגמרא מתפצל לשני חלקים, החלק הראשון זה האם כל ראיית נגעים אסורה, הרי כמו שהכהן יכול להחליט שהוא תמה, ואז חגו נהפך לאבל, כמו שקראנו מהרמב״ם, הכהן גם יכול להחליט שהוא טהור. אז השאלה אם לא רואים נגעים בכלל, או שרק לא מתמאים את הנגעים, זה ציר אחד של הדיון. הציר השני הוא ציר יותר ממוקד בהלכות נגעים, יש כאן עריכות רבה מאוד בדברי התוספות, לאורך הסוגיה, בכמה וכמה עקרונות שקשורים להלכות נגעים, מה בין מצורה מוסגר למצורה מוחלט, למצורה אחר כך שסופר לטהרתו, כפי שנראה מיד. אחרי ההקדמה הזאת אנחנו מתחילים, אומרת המשנה, דף זין עמוד ב'. רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים בתחילה להקל, אבל לא להחמיר. החכמים אומרים, זין עמוד א', מחילה. רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים בתחילה להקל, אבל לא להחמיר. החכמים אומרים, לא להקל ולא להחמיר. כלומר, לדעת החכמים, מיד הגמרא תאמר שהחכמים הם רבי יוסי, לא מתעסקים עם הנגעים במועד. לא מתעסקים, לא נדרשים לזה. רבי מאיר מחדש עמדה מאוד ייחודית ואומר למה לא להתעסק. הרי אם הכהן יכול לתת ספירת הרגעה, אם הכהן יכול לטהר, אז למה לא? אדרבה, זה יוסיף לשמחת החג. ולכן באים ומראים את הנגעים לכהן, אם הכהן באמת סבור שטהור, אז שהוא אמר שטהור. ואם הכהן סבור שטמא, אז מה? שלא יגיד שום דבר. יפה מאוד. רואים להקל, אבל לא רואים להחמיר, כלומר לכהן נתונה הסמכות שלא לומר. ועד שהכהן לא יאמר דבר, ועד שהכהן לא יפסוק תמה, אזי אותו אדם חגו לא נהפך לאבל. יש בראשונים כאן שאמרו, שבאמת החכמים חולקים על רבי מאיר, כי גם אם הכהן לא יאמר שום דבר, דהיינו שמבחינה פורמלית אותו אדם לא הופך להיות מצורע, אבל הוא מבין מה התשובה. כלומר, הוא יודע שהכהן פשוט לא אמר את המילה, אז כרגע הוא עוד לא צריך לפרוע ולפרום או לשבת מחוץ למחנה, אבל הוא יודע מה התשובה. ולכן אולי זה חלק מסברת החכמים שחולקים על רבים. אז אם כן המחלוקת במשנה, אבל הגמרא תסביר שהמחלוקת שצריך יותר לפרט ולהבין באיזה מקרה נחלקו תנאים. ובכן אומרת הגמרא זין עמוד א', תניא רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים להקל אבל לא להחמיר, רבי יוסי, הוא החכמים של המשנה, אומר לא להקל ולא להחמיר, שאם אתה נזקק לו להקל, נזקק לו אף להחמיר. כלומר, רבי יוסי איננו חולק על זה שמה יוצר את הטומאה, האמירה של הכהן, כלומר שאותו אדם לא יהפוך תמה עד שהכהן לא יאמר שהוא תמה, כמו שהגמרא גם מיד תרחיב ונדבר על זה, אבל רבי יוסי אומר, אי אפשר לעשות משחק. זה נכון שהכהן צריך לומר, אבל הכהן חייב לומר. הכהן לא יכול שלא לומר. ולכן, אם הוא כבר נראה לכהן, אז הכהן יהיה חייב לפסוק את פסקו, ממילא לדעת רבי יוסי, לא רואים נגעים בכלל במועד. אמר רבי, נראים דברי רבי מאיר במצורה מוסגר, בדברי רבי יוסי, במצורה מוחלט. מצורה מוסגר זה בשבוע הראשון, לעתים יש גם שבוע שני, וסגירו הכהן שבעת ימים שני, זה בזמן שאנחנו עדיין בוחנים איך הנגע מתנהג, מצורה מוחלט זה מי שכבר ודאי שהוא נטמע. ואם כן רבי סבור שיש לחלק בין מצורה מוסגר לבין מצורה מוחלט, אבל סתם רבי ולא פרש, מה ההבדל? ולמה לחלק ביניהם? וזה זה הדיון בהמשך הגמרא, וזו המחלוקת הגדולה שיש כאן בין הראשונים. אז לפני שהגמרא פונה לדברי רבי, היא קודם כל רוצה לברר את עצם המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, ומיד נחזור גם לשיטתו של רבי. אומרת הגמרא, אמר רבא, בטהור, כולי אלמא לא פליגי דלא חזולי. כלומר, אדם טהור לחלוטין, שבבת אחת נראה בו נגע, לית מאן דפליג, לא רבי מאיר ולא רבי יוסי, שמה הפתרון הנכון? לא מגיע לכהן. תגיע לבחינה ראשונה אצל הכהן, לאחר המועד. רק רע יכול לצאת מזה, כי כרגע הבן אדם טהור. רגע, אם הוא כרגע טהור, אז תשאיר אותו טהור. גם רבי מאיר, גם רבי יוסי לא חולקים על זה, ואומרים שלא יבוא בכלל אל הכהן, וזה לית מאן דפליג. כולי אלמא לא פליגי דלא חזולי, וזה מובן. בהסגר ראשון, כלומר בסוף השבוע הראשון שהכהן הסגיר אותו, דכולי אלמא לא פליגי דחזולי. פה כולי אלמא מודים שהוא ודאי נראה אל הכהן, גם לדעת רבי יוסי. למה? אז רשי כאן מסביר, ברור למה. בגלל שאחרי שבוע של הסגר, מה יכול להיות הכי גרוע? מה ה-worst case? או שהכהן יגיד לו, נטהרת, או שהכהן יגיד לו, והסגירו שבעת ימים שנית. אז הוא גם ככה מוסגר. ללשון רשי הוא גם ככה בבית הכלא. ולכן, מה זה משנה? מה זה משנה? ולכן, באמת, פה כולי אלמא מודים שהוא אכן נראה אל הכהן. האם ההסבר הזה של רשי מתיישב על לבכם? רשי אומר, יש רק שתי אפשרויות. או שהכהן יטהר אותו, או שהכהן יסגיר אותו שבעת ימים שנית, זה נכון? יש גם אפשרות שלישית, מה יקרה אם פסע הנגע בסוף השבוע הראשון? אז הכהן יטמא אותו. ולכן התוספות כאן בעריכות רבה תמהים על דבריו של רשי ואומרים, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? איך אתה יכול להגיד שיש רק שתי אפשרויות? הרי יש גם אפשרות שלישית, שפסע הנגע ואז הכהן יטמא אותו אחרי שבוע הראשון. טוב, התוספות כדי ליישב את ה... אז מה בכל זאת הגמרא אומרת, ולמה בהסגר ראשון כולי אלמא לא פליגי דחזולי, אז התוספות כאן מחדשים חידוש גדול בדיני הסגר, ואומרים שבעצם מדובר כאן הראייה לא בסוף השבוע הראשון של ההסגר, אלא בתחילתו. איך אפשר לראות בתחילת ההסגר ולא בסוף ההסגר? אז זה באמת חידוש קצת מורכב של התוספות, מי שרוצה יכול לעיין בזה אחר כך, אנחנו נלך עם פירושו של רשי. נסתפק בפירוש הזה שרשי פירש, ועל כן בטהור כולי אלמא לא פליגי דלא חזולי, בהסגר ראשון כולי אלמא לא פליגי דחזולי. כי פליגי, אז מה בכל זאת המחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי? בסוף ההסגר השני, מר סבר בכהן תליא מילתא, אי טהור אמר לי טהור, ואי טמא שתיק, לא אומר כלום. אז שוב, אותו מוסגר בסוף השבוע השני, אם הכהן שותק ולא אומר לו טהור, הוא כבר מבין מה הבשורה, אבל לא תימו אותו. לא תימו אותו. ולעומת זאת, מר סבר, רבי יוסי אומר, לטהרו, לטמאו כתיב. נכון, הכל תלוי בכהן, אבל הכהן חייב או לטהרו או לטמאו. אין אפשרות כזאת שהכהן פשוט ישתוק, שהכהן פשוט לא יאמר שום דבר. האפשרות הזאת איננה אפשרות קבילה. כך מסביר רבה את המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יוסי. אחרי ההסבר הזה, אפשר להבין ולברר, אז מה רוצה לומר רבי? למה רבי מכריע כאן או שם כדעת רבי מאיר או כדעת רבי יוסי? אז כמו שראינו, רבי לא לגמרי מסביר למה ההלכה בזקר רבי מאיר או בזקר רבי יוסי, ואם לא די בזה שרבי לא הסביר, אז אומרת הגמרא, אמר מר, אמר רבי, נראים דברי רבי יוסי שלא רואים בכלל במצורה מוחלט, ודברי רבי מאיר במצורה מוסגר, שרואים אותו ואז או שהוא טהור או שהכהן שותק. אומרת הגמרא, והתניא איפכא. כלומר, יש שתי ברייתות סותרות בדעת רבי. האם רבי סבור במוסגר כרבי יוסי ובמוחלט כרבי מאיר, או הפוך? טוב, אז זה עוד יותר לא מובן, אז מה פשר ההכרעה של רבי? ועכשיו מסבירה הגמרא, אבל גם זה שנוי כאן במחלוקת מאוד רחבה בין רשי לתוספות, זה אותו תוספות בדף זין עמוד א', חלקו מדבר על מה שאמרתי מקודם, על השאלה מתי בדיוק הוא נראה בסוף ההסגר, וחלקו השני מדבר על השאלה שנראה מיד. אומרת הגמרא, אז אם כן, לכאורה יש כאן סתירה בדעת רבי, מה רבי פוסק במוסגר או במוחלט כרבי יוסי או כרבי מאיר? אומרת הגמרא, תנאי היא אליבא דרבי, כלומר יש מחלוקת תנאים מאמר רבי, אבל המחלוקת הזאת מבוססת על סברה, מאוד מעניינת. מר סבר, צוותא דעלמא עדיף לי, ומר סבר, צוותא דאשתו עדיף לי. והכל מבוסס על חידוש גדול בדעת רבי, שהגמרא תזכיר מיד, והוא שמצורע מוחלט, אף על פי שנאמר שבדד ישב מחוץ למחנה מיושבו ותמא תמא יקרא וכולי, אבל מי נכנסת יחד איתו לכל הסיפור הזה? אשתו. אשתו גם היא עוקרת מביתה, יוצאת יחד איתו מחוץ למחנה, והוא והיא נמצאים שם יחד. ואת התקופה הנוראה הזאת הם צריכים, או לא צריכים, אלא יכולים לעבור ביח. זו שיטתו של רבי, כמו שהגמרא מיד תפרט. ואז השאלה, מה יותר גרוע? מר סבר צוותא דאשתו, ומר סבר צוותא דאלמא. אז אם כן, כאשר המצורע מוחלט, הוא מותר באשתו. ולכן, לפי מאן דאמר שצוותא דאשתו עדיף לי, אז אכן מצורע מוסגר, רבי פוסק כדעת רבי מאיר. למה? בגלל שרבי מבין מה יכול להיות המקרה הכי גרוע, שיאמרו לו שהוא תמה לגמרי, כלומר שהוא הופך להיות ממוסגר למוחלט, אבל כשהוא יהיה מוחלט אז לפחות אשתו יחד איתו. הוא אמנם מפספס את מה? את צוותא דאלמא, כלומר הוא עכשיו מנותק מהחברה, הוא יושב מחוץ למחנה, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, אבל לפחות אשתו יחד איתו. ומר סבר להפך, מר סבר שצוותא דאלמא עד לפני, ולכן להתיר את המצורע מאותם ימי חלותו, דהיינו שהוא יושב מחוץ למחנה, מנותק מכל צוותא דאלמא, זו המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת. עכשיו לטמן דפליק, כמו שהגמרא מיד תאמר, שבימי ספרו, כלומר בימים שאחרי שנרפא נגע הצרת מן הצרוע, אז ולקחו למתאר שתי ציפורים חיות טהורות וכולי וכולי, ושם נאמר בפירוש וישב מחוץ לאולו שבעת ימים. דהיינו, שבתקופה הזאת, בימי הטהרה שלו, הוא אסור באשתו. וישב מחוץ לאולו שבעת ימים. אז הוא כבר לא יושב מחוץ למחנה, הוא כבר לא מנותק מצוותא דאלמא, אבל כן מנותק מאשתו. ואם כן, בזה נחלקו הברייתות. מה הדבר החמור שאתה יכול לעשות לאדם? האם הדבר החמור זה שאתה יכול לנתק אותו מהחברה, אבל לפחות אתה יכול לחבר אותו לאשתו, או הפוך, הדבר הטוב שאתה יכול לעשות זה להחזיר אותו לחברה, אף על פי שאתה אוסר אותו באשתו. וזו שאלה מעניינת, אני חושב, מבחינה פילוסופית, מבחינה ערכית, כן, זו תופעה מוכרת. אתם מכירים את זה, חברים שלכם מתחתנים בשנים האלה, שפתאום מישהו התחתן, הוא היה מסמר החבר'ה, מסמר הערב, הוא היה במרכז העניינים, והוא התחתן, פתאום לא רואים אותו. לא מגיע לשום דבר, אי אפשר לדבר איתו, כי הוא מרוכז בביתו, זה קורה לפעמים. והמתח הזה בין צוותא דאשתו לצוותא דאלמא, הוא מתח שפה ושם נתקלים בו, והגמרא אומרת שבזה נחלקו שתי הברייתות לשיטתו של רבי. מה מוסכם לפי שתי הברייתות, כמו שהגמרא מיד תאמר? שמצורע בימי ספירתו, כלומר בימים שבהם הוא נטהר מצרעתו, נאמר בפירוש בפסוק, וישב מחוץ לו לא שבעת ימים, דהיינו, הוא אסור בתשמיש המיטה, הוא אסור באשתו. מה גם כן מפורש תכף בדעת רבי? כמו שאמרנו שבימי חלותו, כאשר הוא יושב מחוץ למחנה, אז הוא מותר באשתו. ואשתו עוברת את התקופה הזאת יחד איתו. במה נחלקו רשי ותוספות באותה עריכות רבה שאמרתי בדף זין עמוד א', אמרנו ימי חלותו, אמרנו ימי ספירתו, מה חסר? מה חסר? מה? לא, ימי ספירתו זה ימי תורתו. מה חסר? ימי הסגרו, שעליהם דיברנו מקודם. מה דינו של מצורע כאשר הוא מוסגר? וגם זו מחלוקת מאוד רחבה בין רשי לתוספות, כאמור כאן בדף זין עמוד א', ויש כאן שתי נקודות. ראשית, מה דין פרישה מחוץ למחנה? שלדעת רשי, מצורע בימי הסגרו, גם כן אסור באשתו. הוא יהיה מותר באשתו רק אם הוא יהפך להיות מצורע מוחלט. ואז מהלך הגמרא מאוד מובן. כלומר, אתה רואה אותו בימי הסגרו, וגם אם תפסוק לו שהוא תמה, אז ניתקת אותו מהחברה, כי הוא יוצא מחוץ למחנה, אבל עד עכשיו הוא היה אסור באשתו. כאשר הסגרו הכהן שבוע, ואולי אחר כך הסגרו הכהן עוד שבוע, אבל התוספות לא מוכנים לקבל את זה. בין היתר, כי לומדי דף היומי, זוכרים, זה היה רק במסכת הקודמת, במסכת מגילה, אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, אלא הציפורים, כלומר סדר טהרתם. ולכן התוספות אומרים, כל מה שנוהג במצורע מוחלט, נוהג גם במצורע מוסגר. ולכן לדעת התוספות, אם אמרנו שמצורע מוחלט מותר באשתו, ברור שגם מצורע מוסגר מותר באשתו. ועוד אומר רשי, שמצורע מוסגר, לא מנותק מצוותא דאלמא, הוא עוד לא צריך לשבת מחוץ לאולו שבעת ימים, וגם על זה התוספות חולקים, כי גם זה לא כתוב. והתוספות מבינים שמצורע מוסגר אכן יוצא מחוץ למחנה. בתקופה הזאת שבה הוא מוסגר, מחוץ למחנה מושב, עד שיתברר מה מצבו. אם כן, יש כאן שתי מחלוקות בין רשי לתוספות בדיני מצורע מוסגר. שוב, מצורע מוחלט מפורש בגמרא, בימי ספירתו, אחרי שהוא כבר מתחיל את סדרי טהרתו, גם כן מפורש בגמרא, מה דינו כמוסגר? זו כאמור מחלוקת רש"י ותוספות, והיא כמובן משפיעה על פירוש אותם תרי תנאי אליבא דרבי, האם צוותא דאלמא או צוותא דאישתו. יפה. עכשיו רק נברר, אז באמת מהי שיטתו של רבי בשתי הנקודות הללו, דהיינו, או אפילו לא שתי נקודות, לגבי מצורע בימי ספירתו, זה מפורש בפסוק, שמחוץ לא, לא שבעת ימים, מה החידוש של רבי לגבי ימי חלותו? אומרת הגמרא, דף זין עמוד ב', למימרא, דמוחלט מותר בתשמיש המיטה. כלומר, כאשר הוא מצורע מוחלט, הוא יושב מחוץ למחנה, אבל אשתו יושבת יחד איתו. אומרת הגמרא, אין. והתניא, וישב מחוץ לאולו שבעת ימים, שזה נאמר על מי? על ימי ספירתו, כשהוא כבר בדרך לטהרה, שיהיה אסור בתשמיש המיטה, כי אינו אלו אלא אשתו, שנאמר, לכמור להם, שובו לכם לאוהליכם. ואם כן, בימי ספירתו, מפורש בפסוק שהוא אסור. רבי יהודה אומר, שבעת ימים יספרו לו, ימי ספירו ולא ימי חלותו. כלומר, הוא אסור בתשמיש המיטה דווקא באותם ימי ספירה. אבל כאשר היה מצורע מוחלט, היה מותר באשתו. רבי יוסי ברבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר, שבעה ימי ספירו, קל וחומר לימי חלותו. כלומר, אם בימים שהוא כבר באמצע סדר טהרה, גם אז הוא אסור באשתו, קל וחומר שכאשר הוא היה מוחלט ומחוץ למחנה מושבו, קל וחומר שאז הוא היה אסור באשתו. כך לומד רבי יוסי ברבי יהודה. ואמר רבי חייא, דנתי לפני רבי, לימדתנו רבנו, יותם לא היה לו לעוזיהו, אלא בימי חלותו. אמר לו, כלומר משיב רבי לרבי חייא, נכון, אף אני כך אמרתי. כלומר, מצורע מוחלט מותר באשתו, והמלך יותם נולד למלך עוזיהו, שכידוע הצרעת זרחה במצחו, שהפך להיות מצורע, והמלך יותם נולד לעוזיהו, כאשר אכן כבר היה מצורע מוחלט. למה צריך לומר את זה? אז זה תוספות מרתק ממש, לא נוכל ללמוד את זה עכשיו, אבל מי שרוצה יכול להשלים בשבת, וזה תוספות מרתק ממש שמדבר על סדרי הזמנים באותם שנים, לקראת סוף מלכות יהודה, בעיקר מנסה ליישב, או לא ליישב, אלא לחבר, הייתי אומר, את הפסוקים בתחילת ספר עמוס. מישהו זוכר את הכותרת לספר עמוס? מתי ניבא עמוס? מישהו זוכר? עמוס פרק א', פסוק א', שנתיים לפני הרעש. כלומר, היה איזשהו רעש אדמה גדול, ונבואת עמוס מתחילה שנתיים לפני כן. על איזה רעש מדובר? טוב, אז אם תשאלו את בעלי הפשט כאן בישיבה או במכללה, יש להם הרבה מה להגיד בדבר הזה, אבל תוספות כאן מביאים את גרסת המדרש, שהרעש הזה קשור לאותה צרעת של עוזיהו, ולרצונו של עוזיהו לעבוד עבודת מקדש, למרות שהוא מלך ולא כהן וכו' וכו', ולכן, אם נבואת ישעיהו הייתה בימי עוזיהו יותם אחזי חזקיהו, ונבואת עמוס היא שנתיים לפני הרעש, טוב, אמרתי שלא נלמד עכשיו את התוספות. בסדר, אבל תראו, זה באמת מרתק, הניסיון הזה לסדר את השנים, והוא חייב להגיע למסקנה שיותם, כלומר שאשת המלך עוזיהו התעברה ונולד לה יותם, כשעוזיהו כבר היה מצורע. ורבי אומר, אכן כך אמרתי, דהיינו שמצורע מוחלט מותר באשתו, ויכולים גם להיוולד לו ילדים כפי שיותם נולד לעוזיה. אומרת הגמרא, נו, אז במה יקה מפליגי? מה המחלוקת כאן? בין רבי יהודה, רבי, לבין רבי יוסי ורבי יהודה שאומר מה פתאום? אם בימי ספירתו הוא אסור בתשמיש המיטה, קל וחומר שבימי חלותה הוא אסור בתשמיש המיטה. רבי יוסי ורבי יהודה סבר, גלי רחמנה בימי ספירו, וכל שכן בימי חלותו. כלומר, אם באמת זה מפורש של ימי ספירתו, כאמור שהוא כבר בדרך לטהרה, ונאמר בפירוש שאסור בתשמיש המיטה, אז קל וחומר שבימי חלותה הוא אסור. ומר סבר, כלומר סברת רבי יהודה, סברת רבי, מי דגלי גלי, ומי דלא גלי לא גלי. או במילים אחרות, אין לך בו אלא חידושו. והתוספות כאן קצת מתקשים להסביר את דעת רבי, כי קל וחומר אדם דן מדעתו. כלומר, לכאורה סברת רבי יוסף ברבי יהודה מאוד הגיונית, קל וחומר לא צריך לקבל במסורת. וזה באמת קל וחומר, אם מצורע בימי ספירתו אסור בתשמיש המיטה, קל וחומר כשנאמר עליו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, זה אומר בלי אשתו. אז למה רבי לא מקבל את הקל וחומר? אז התוספות מציעים שלוש תשובות. תשובה ראשונה שהיא מאוד עמומה, ושמה יש שם פירחה. טוב, אז אפשר לפרוח את הקל וחומר. קצת קשה. התוספות גם לא אומרים מה הפירחה. אבל תראו את התירוץ השני של התוספות. התוספות אומרים, או שמה מצורע חידושו. ואני חושב שזו תחושה מאוד חזקה, כאשר לומדים עניינים כאלה של טהרה, כידוע יש פסוקים רבים בתורה שמתארים את כל ענייני המצורע, ולכן התוספות אומרים, יכול להיות שכללי הלוגיקה שאנחנו מכירים בדרך כלל לא רלוונטיים בסוגיה כזאת כמו סוגיה של צרעת. זה מורכב יותר. אין לך בו אלא חידושו. בהמשך התוספות אומרים שאולי יש גזירת הכתוב מיוחדת שאומרת שדווקא בשבעת הימים האלה הוא אסור, אבל בימי חלותו הוא אכן מותר באשתו. זו אם כן המחלוקת בין רבי יוסי ורבי יהודה ורבי לבין בין רבי יוסי ורבי יהודה לבין רבי ולבין רבי יהודה בעצמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, למאמרה בבכהן תל ימיל. כלומר, כל הסוגיה כולה מניחה שמה שמייצר את הטומאה זה אמירתו של הכהן. כל המחלוקת בין התנאים היא האם הכהן יכול לא להגין. אבל כולם אלמא מודים שעד שהכהן לא אמר, אז באמת אותו אדם לא נטמע. על הדבר הזה אין מחלוקת. וכולם אלמא, למאמרה דבכהן תל ימיל. הדבר הזה מוסכם לכולם אלמא, אומרת הגמרא, אין, אכן כך. מוסכם על הכל, שהכל תלוי באמירתו של הכהן, והתניה, כלומר התניה בניחותה, יש ראייה, וביום הראות בו, יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאי אתה רואה בו. מכאן אמרו, חתן שנולד בו נגע, נותנים לו שיבת ימי המשתה, לו ולביתו ולכסותו. כלומר, בין שנולד בו צרעת בגופו של החתן, בין שבכליו, בין שבביתו, וכן ברגל, נותנים לו שבעת ימי הרגל, כל אלה דברי רבי יהודה. רבי אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, וציווה הכהן ופינו את הבית, בטרם יבוא הכהן לראות. כלומר, עוד לפני שהכהן רואה, מפנים את הבית, אם ממתינים לו לדבר הרשות. כלומר, אם הכהן ממתין מלבוא ולדבר ולטמא עד שלא יוציאו את כל הכלים, כל שכן שהכהן ממתין עם הדיבור שלו לדבר מצווה. ולכן, אם מדובר על חתן או אם מדובר על הרגל, עדיף שהכהן לא יאמר את אמירתו. שוב, אנחנו לא נכנסים כאן למחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, זה לא קשור לזה. כל המחלוקת ביניהם זה האם לבוא לפני הכהן או לא. אבל בין כך ובין כך, כולם מודים שעד שלא יבואו לפני הכהן, ועד שהכהן לא יאמר, אכן לא יתאמה. וזה מה שמפורש בברייתא, שיש ימים שמראש אתה אומר לכהן, אז אל תראה. שהחתן לא יבוא לפניו, שלא יבואו לפניו ברגל, שהכהן לא יבוא אל הבית עד שלא פינו את הכלים בבית, ולא יתמה כל אשר בבית. כלומר, הכל תלוי באמירתו של הכהן. רגע לפני שנמשיך כאן בגמרא ונראה מהי ביניו, כלומר מה ההבדל בין הדרשה של רבי לבין הדרשה של רבי יהודה, הרי שעצם ההלכה הזאת שהכל תלוי באמירתו של הכהן, היא ללא ספק הלכה מאוד מאוד מחודשת, מאוד מאוד מיוחדת, שמה שמייצר את הטומאה זו אמירתו של הכהן. והמקור של הדבר הזה הוא בקטע ממש ממש מדהים בספרה, שרשי וגם תוסות מעתיקים אותו בגמרא במסכת ערכין בדף ג', וכך פוסק גם הרמב"ם, וכך מפורש בספר החינוך. אני מקריא את זה למשל מהלשון שם של רשי, כאמור המקור בספרה, והולך תלמיד חכם ישראל, ורואה אמו, ואומר לו אמור תמה, והוא אומר, טהור, והוא אומר, שהטומאה והטהרה תלויה במאמר הכהן, אומר רשי ואחיתניה בתורת כהנים. כלומר, כהן לא בהכרח צריך להיות בקי בדיני נגעים. כל מה שהכהן צריך לעשות זה לדבר, לומר את המילים. וברגע שהדבר יצא מפי המלך, החלות ההלכתית חלה. ואפילו אם הכהן הוא הדיוט, במובן זה שהוא לא מבין כלום בנגעים. אז הוא הולך יחד עם תלמיד חכם שבקי בדיני נגעים, הוא ממש כמו טוקי, אומר לו תגיד תמה, ואז הוא נהיה תמה. תגיד טהור, ואז הוא נהיה טהור. אין ספק שההלכה הזאת מאוד מחודשת. ביונים שכתבתי בשעתו על הדף היומיומי, שעדיין מפורסמים באתר, אז הזכרתי שם תשובה של רבי יעקב עמדין, בשו"ת שאלת יעבץ. רבי יעקב עמדין, מי שמכיר, היה חדשן עצום, בכל מקום סלה לעצמו דרך משלו, ובאותה תשובה הוא ממש ממאן לקבל את ההלכה הזאת. טוב, קצת קשה למאן לקבל הלכה, זה ספרה, זה אפילו לא ראשונים, זה חזן. אבל הוא ממאן לקבל את ההלכה הזאת, ועושה הוקימתה לכל מה שכתוב במדרש ובראשונים, ואומר, לא, 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 כל זה כאשר יש איזשהו ספק. אבל כאשר זה ברור שזה נגע. כל ילד שקורא פרשת תזריע ורואה נגע לבן בגודל כזה, זה ברור שזה נגע, אין מה לדון. במצב כזה לא צריך אמירה של הכהן. ברור שאדם הופך להיות תמם מאליו. לא נתקררה דעתו, עד שהוסיף חידוש על גבי חידוש, ואמר, ולפי זה דיני נוגעים נוהגים גם בזמן הזה. שאף על פי שאנחנו לא בקיאים אולי בכל דיני הנגעים, אבל נגע שהוא obvious, שהוא ממש כאילו ברור, נוצרת הטומאה מאליה. טוב, אז זו דעתו של רבי יעקב עמדין, וכמובן כבודו במקומו מונח, אבל זה לא הפשט. הפשט הוא שממש צריך אמירה של הכהן. ושוב, היבץ הרגיש מאוד לא בנוח עם הדבר הזה. הרגיש מאוד לא בנוח. אבל כנראה כך, כך גזרה תורה. שלדיבור של הכהן יש ממש כוח לייצר איזושהי מציאות. להבדיל, הייתי אומר, זה ככה גם בברכת כהנים. הכהן עוד פעם הוא קצת טוקי, נכון? אתם מסכימים שהתיאור הזה של חז"ל, אומרים לו אמור טהור והוא אומר טהור, אמור טמא והוא אומר טמא, מאוד מזכיר לנו את אמור להם, את החזן שמקרים מילה במילה, והכהן שקצת חוזר אחריו כמו טוקי. אבל כן, עצם העובדה שהמילים יוצאות מפי הכהן, יש בדבר הזה משמעות. כדי לא להותיר את הכהנים חלילה משרתי השם במעמד הזה של הטוקי, אז רק אני אקריא עוד שורה אחת של הספורנו על התורה, ואומר הספורנו, גזרת הכתוב, שלא תהיה תומעת נגעים ותארתן אלא על פי כהן, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ויורו למנוגה לפשפש במעשיו, והתפלל על עצמו, והתפלל גם הכהן עליו. כן, יכול להיות שהכהן הזה לא עד כדי כך בקי בנגעים. יכול להיות, לא, זה כידוע אולי המקצוע המסובך ביותר בכל התורה, דיני נגעים. אבל מה שהכהן ודאי חייב להיות בקי בו, זה כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. בזה הכהן ודאי צריך להיות בקי. בזה שהכהן הוא זה שאמר את המילה, הוא זה שאמר תמה, הוא זה שאמר תהור, ועכשיו, אמנם בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, אנחנו יוצאים לדרך הזאת ביחד. הכהן כמדריך, כמכוון, כמורה דרך רוחני, אומר בוא עכשיו נתפלל יחד, כדי שהפורענות הזאת תעבור. טוב, זה לגבי עצם התופעה המיוחדת הזאת, ששוב היא מוסכמת לכולי אלמה, שהכל בכהן תליה מיל. אז אני חוזר לנקודה שבה עצרנו, זין עמוד ב' למטה, אומרת הגמרא, אז מהי ביניו? כלומר, מה בין רבי יהודה שלמד מי וביום הראות, יש ימים שאתה רואה ויש ימים שאתה לא רואה, לבין רבי שלמד מי וציווה הכהן ופינו את הבית. ועד שהכהן לא יאמר את אמירתו, אז הבית טהור ואפשר להציל ולפנות מהבית כל מה שרוצים. אז מה בין שניהם? אמר הבעיה, היא משמעות דור שני כמין, אין אף כמין על ההלכה. זה למד מכאן, זה למד משם, יש הבדל בדרשות, אבל אין נפקמינה הלכתית. רבא אמר, יש נפקמינה הלכתית, דבר הרשות איקה ביני. כלומר, המקור שממנו לומד רבי יהודה, יש יום שאתה רואה ויש יום שאתה רואה, מדבר אך ורק על צורך מצווה, על אם זה רגל, על אם זה חתן, ואז לא רואים. רבי לכאורה הולך צעד אחד קדימה ואומר, אפילו רק כדי להציל את הכלים שלא יתאמו, גם כן הכל הולך אחר דברי הכהן. ואם כן, הנפקמינה ביניהם זה דבר הרשות. ורבי יהודה, טוב, אז לפי דבריך יוצא שרבי יהודה באמת סבור שרק לדבר מצווה, אבל לא לדבר רשות. אומרת הגמרא, נכון. ורבי יהודה מהתם, כלומר, ממה שנאמר וציווה הכהן ופינו את הבית, והכהן לא מכריז עד שלא מצילים את הכלים, מהתם לא גמרינן, מההלכה הזאת אי אפשר ללמוד, דחידושו, דה עצים ואבנים באלמה לא מתאמו, והכה מתאמו. אין לך חידוש, אומר רבי יהודה בהלכות טומאה וטהרה, יותר מאשר דיני צרעת הבית, שבית, שעצים, שאבנים, זה דברים שלא אמורים לקבל טומאה, והנה כאן הם מקבלים טומאה. ולכן הלכה שמצאנו בהלכות צרעת הבית, אי אפשר להשליך ממנה לתחומים אחרים. ורבי לעומת זאת אמר, איצטריך, די כתב רחמנו ויום הראות בו, באמת הווה אמינה לדבר מצווה אין לדבר הרשות לא, לכן כתב רחמנה וציווה הכהן, בדיני צרעת הבית. והיא כתב רחמנה וציווה הכהן, הווה אמינה הנה אין דלב טומאה דגופי, כלומר, בדברים שהם לא תומת הגוף של האדם, זה לא תומות היוצאות מן הגוף. יש דיני צרת, לא נרחיב בזה עכשיו, אבל אין ספק שזה חידוש על גבי חידוש. כלומר, ברור שמדובר על איזושהי תומעה מאוד מיוחדת, פרשי התורה מדברים על זה. שזה משהו שקשור לסגולתם של ישראל, למעלתן של ישראל, שברגע שאדם כנראה סוטה קצת מדרך הישר, אז הוא נענש בצרת. אבל גם בדבר הזה, גם באמירה הזאת, יש שתי רמות. יש את הצרת שחלה על האדם, שזה בסוף תומה יוצאת מן הגוף, כמו זב, כמו זבה וכו'. אבל להגיד שבגד כאילו נטמע, או בית נטמע, זה ודאי חידוש עוד יותר גדול. ולכן אומר רבי, והיא כתב רחמנה וציווה הכהן, הווה אמינא הנעין דלב תומה דגופה. כאשר מדובר על תומת בגד או בית, טוב, פה זה באמת פלא עצום. כאילו זה קצת חוזר ליוות שדיברנו מקודם. אם יש נגע על האדם בגוף, אז הוא מצורע, לא צריך את הכהן. להגיד שבית נטמע? להגיד שבגד נטמע? לא, זה בלי אמירת הכהן לא יחול כלום. ולכן, אם היה כתוב רק ציווה הכהן, דהיינו לגבי צרעת הבית, ואמינא הנעין דלב תומא דגופי, אבל בתומא דגופי הם המחזק הזלי. אולי פה באמת הכהן רואה אותו הגם שמדובר על דבר הרשות, או הגם שאפילו מדובר על דבר מצווה, ולכן לדעת רבי צריכה את שני הפסוקים. אמר מר, יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאי אתה רואה בו. מהי משמע? כלומר, איך אתה לומד מהפסוק הזה? אמר הבא, אם כן, לכתוב רחמנה ביום. בסדר? למדנו מהמילה וביום הראות. לכתוב רחמנה ביום. מהי וביום עם וב? שמע מינה, יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאי אתה רואה בו. וגם כאן יש תוספות מאוד ארוך, שסוקר עוד דרשות שבשס, שמבוססות על וב החיבור. שואלים התוספות, באמת מתי אפשר לדרוש תילי תילים של הלכות, על זה שנאמר ביום וביום. השאלה כאן היא שאלה יותר עקרונית, כי כמו שנראה מיד בגמרא, משמע שלפי אחת הדעות, הסיבה שלא רואים נגעים בלילה, אלא רק ביום, היא שפשוט התאורה יותר נוחה. שצריך לראות ביום, לאור יום תמיד רואים יותר טוב. בלילה אתה חייב להשתמש בתאורה מלאכותית כדי לראות את הנגעים, ואם ככה זו לא הלכה עקרונית. יש אפשרות, וכך עולה מהסוגיה בסנהדרין, להבין שראיית נגעים היא כמו דין. זה ממש חריצת דין, זו פסיקת דין. ולכן זה חייב להיות ביום ולא בלילה, וזה בכלל המקור לזה שבית דין מתכנס רק ביום ולא בלילה. טוב, אז הסוגיה של דנים, דיני ממונות, דיני נפשות, ביום או בלילה, סוגיה גדולה בסנהדרין, לא ניכנס אליה עכשיו, אבל היא כן עומדת במוקד הדיון כאן בתוספות, וכאמור, התוספות מעריכים בזה הרבה מאוד. אז אם כן, וביום שמע מינה יש יום שאם היה כתוב רק ביום, אז אתה צודק. אבל להיות שכתוב וביום שמע מינה יש יום שאתה רואה בו, יש יום שאתה רואה בו. רבא אמר, כולה קרא יתרא. ואם כן, תכתוב רחמנה, ובהיראות בו. מהי וביום היראות? שמע מינה יש יום שאתה רואה, ויש יום שאי אתה רואה. אומרת הגמרא ואביי, ההוא, כלומר זה שכתוב ביום, מבא אלי ביום ולא בלילה. ורבא ביום ולא בלילה, סליחה, ואביי, ההוא, כלומר זה שהוא לומד הלכה אחת מוביום, אבל זה שכתוב ביום ולא כתוב ובהיראות בשר, אלא וביום היראות בשר, מכאן אביי לומד את ההלכה שזה אתה הזכרתי, שרואים נגעים ביום ולא בלילה. ורבא ביום ולא בלילה מנעלי, עונה הגמרא, נפקא ליה מי לכל מראה עיני הכהן. כמו שהסברתי מקודם, שצריך לראות היטב ומדויק. ואת זה אי אפשר לעשות בלילה. אומרת הגמרא ואביי, ההוא מבעלי למיעוט הישומה באחת מעיניו. כהן שהוא עיוור באחת מעיניו, ברור שכהן סומה לא יכול לראות נגעים. אבל החידוש שאפילו אם הוא סומה באחת מעיניו, בעין אחת הוא כן רואה, עדיין זו ראייה לא מדויקת, ולכן כהן כזה לא רואה נגעים. שואלת הגמרא ורב ענמי מבעלי להכי, דהיינו שכהן סומה באחת מעיניו לא רואה נגעים, עונה הגמרא אין חינם. ואלא ביום ולא בלילה מנעלי, אז מאיפה רבא ילמד שרואים נגעים רק ביום? נפקא ליה מי כן נגע נראה לי בבית, לי ולא לאורי. כלומר, אני יכול לראות אותו בראייה ישירה, אני לא צריך אמצעי ראייה מלאכותיים כדי לראות את הנגע. והבית, אם מהת אמה ואמינה, הנמילי תומד אליו דגופי. שוב, זה חידוש בתומת הבית, שהיא חידוש, חידוש על גבי חידוש, שבגד יכול להתאמה, שבית יכול להתאמה. אבל תומד דגופי, אפילו לאורו, כמו שהולכים לרופא גם בלילה, ואומנם יש חושך, אבל הרופא מדליק אור ויכול לבדוק אותך, ככה גם צרעת הגוף אפשר יהיה לבדוק לאור, כמה שמלן שלא, כי לא רואים נגעים בלילה, אלא רואים נגעים ביום בלבד. אז עד כאן לערב, כאמור בדיני נגעים, לא בכל יום עוסקים בסוגיות מן הנושא הזה, אבל החיבור היה דרך ענייני יום טוב, והעיקר שלעולם שמחת הרגל לא חלילה תהפוך לאבל. עד כאן לערב, מחר בעזרת השם ב-11, ואני מבין שהשבת סגורה, נכון? אז אני אשדר מהבית, אז מחר בעזרת השם ב-11, כמדי יום שישי, ערב טוב לכולם.